ואנחנו בתקופתנו לוקנו במחלה של הקדשת החול במידה כל כך מוגזמת. הוא מתפשט על כל שטח החיים והוא מאפיל את אור הקודש בקרבנו. זאת אומרת, החול כל כך מתפשט, ואז הקודש הוא הופך להיות משהו שולי, שהוא לא בולט. מושג הקודש נעשה כל כך רפה אצל בני הדור, עד שהוא נעשה אצלם שם נרדף, עם כל ציור של רפיון וחולשה. ועוד אשר באמת כל העוז וכל הגבורה רק בו הם עצורים. זאת אומרת, עד כדי כך החול משתלט על החיים, שכשאנשים חושבים על העניין של הקודש, זה נתפס בהם כאיזה משהו מאוד דיכאוני כזה. משהו שהוא גורם הרבה רפיון, שמי שמחפש עוצמות, ימצא אותם בחול. אבל בקודש יהיה רק רפיונות. כן.
זה היה תקופה אז של הישוב הישם וישוב החדש, אבל היום זה כאילו...
ברור, אצלנו היום תכף אני אסביר קודם כל את המושג יכול יחסית להנאות גשמיות. הוא לא משתמש פה מילה הנאות חומריות, זה לא הנקודה שהוא רוצה להדגיש. הוא מדגיש את החול יחסית לקודש, וקצת יותר את ההיסטוריה. בתקופה שמכונה בהיסטוריה הכללית ימי הביניים, היה מאוד דגש בחיים הפרטיים של האדם על הרוחניות. אנשים חיו מתוך מושגים רוחניים, זה היה מחמת ההתפשטות של הנצרות, כן, באירופה ובהרבה מקומות בעולם, דווקא באירופה. וגם הדתות באופן כללי, מה שהדת עשתה לבני אדם, היא גרמה להם, אם זה הנצרות או האסלאם, היא גרמה להם לחיות מתוך מחשבה על העניינים הרוחניים. כן, אם המציאות ה... לפני המציאות הדתית, המציאות שהייתה, כן, אצלנו, בתקופת בית ראשון, תקופת בית שני, כן, גם בכל העולם, המציאות האלילית, כן, האליליות, יש בה, הייתי אומר, יש בה תנועה רוחנית, אבל האליליות, התנועה הרוחנית בה היא מאוד גסה, היא מאוד לא מעובדת, היא ספונטנית. ממילא היא גם יכולה אפילו לגרום לאדם להיות שקוע עוד יותר בחומר עצמו ובגסות. זה הייתה האליליות. באה הדת וגרמה לאדם להתנתק מהעוצמות החיוניות של האליליות, ושייכה אותו לעולם מושגים של מוסריות, לעולם מושגים של כבישה, כן, שהוא צריך לכבוש את היצרים שלו, שהוא צריך לטהר את עצמו, צריך לזקק את עצמו. כל הדיבורים הללו שהם דיבורים שהדתיות, אני אומר, כל האנושות, מאוד מאוד טיפחה אותם, גרמה לבני האדם לחיות עם רוחניות כמשהו משמעותי בחיים. זאת אומרת, אנשים חיים מתוך חשבון נפש, חיים מתוך מחשבה על עולם הבא. כן, שוב, אני לא מתכוון לומר שהדתיות הנוצרית והאסלאמית הם אידיאליות, כן. אבל הרוחניות, המחשבות הללו, הן מאוד מרכזיות בחיים של האדם. עד שמגיעים לשלב ההיסטורי שנקרא העת החדשה, ואז מתחילות לנשב בעולם רוחות אחרות. הדתיות היא ננטשת בהדרגה, תופסות את המקום של הדתיות פילוסופיה, פילוסופיה שהיא באה כן, לא לחזק את הדתיות, אלא פילוסופיה בימי הביניים, בגלל שהדתיות שלטה, היא הייתה פילוסופיה שחיזקה את הדת. כל הפילוסופים הדתיים, פילוסופים, תיקחו אצלנו, עשינו את הרמב״ם. ואת כל אלו שהיו בסגנונו, בשיטתו, אצל הערבים היו את גדולי הפילוסופים שלהם. גם אצל הנוצרים היו פילוסופים ש למעשה חיזקו את הדתיות מתוך הסגנון הפילוסופי. אבל המציאות הזאת לאט לאט התפוגגה מן העולם, ובעת החדשה התחילים רוחות וזרמים אחרים לנשב. בהתחלה הם היו בעלות דגש שיש בו משמעויות רוחניות, אם כי לא דתיות. לדוגמה, השכלה יש בה הדגשה רוחנית, אם כי לא דתית. כי כשאתה אומר לבן אדם שהוא צריך מאוד לשכלל את השכל שלו ולהיות איש שמבין ויודע וכולו, אז אתה מדבר על צד רוחני בחיים, אבל לא במשמעות דתית. ברגע שהעניין הזה הרוחני לא קיבל משמעות דתית, זאת אומרת, אני אגיד במילים בוטות, הוציאו את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, לאט לאט השכל של האדם, השאיפות והרצונות שלו הפכו להיות סביב העניינים של עולם החומר.
מצד שני, זה ביטוי
עמוק לרצון להגיע לאיזושהי אמת. נכון, נכון. אני לא עכשיו דן בשאלה מה העומק של התהליך הזה, והאם סוף דבר הוא חיובי או שלילי. אנחנו יותר מתארים את המשמעות של התהליך בצדדים החיצוניים יותר שלו. ואז בני אדם מתחילים לעסוק בעולם החומר, עדיין לא ברמה של עיסוק מתוך תשוקות ותאוות ויצרים נמוכים, אלא מתוך רצון לנצל את העולם החומרי לשפר את תנאי החיים של האדם. אז יש לנו את המהפכה התעשייתית בתחילת המאה ה-19 למניינם. המדעיות מתחילה לשלוט, כן, אבל מדעיות לא במובן של השכלה, אלא מדעיות שהיא יותר פרקטית. זאת אומרת, היא מביאה לפני האדם את העולם באופן שהאדם יוכל לנצל את העולם בצורה טובה יותר. ואז יש הרבה המצאות, גם הרפואה היא מתחילה יותר להתמסד, כל המדע מתחיל יותר להתמסד, הפיזיקה מתמסד יותר, המתמטיקה, הרפואה, כל התחומים הללו נעשים יותר מוסדים, אוניברסיטאות קמות, מוסדות להשכלה גבוהה בכל העולם, אנשים מתחילים ללמוד גם בבית הספר יסודיים ובבית הספר תיכוניים, ולאט לאט בני אדם נעשים יותר שכליים מצד אחד, כלומר במובן הזה של ידיעות רחבות על העולם הסובב אותם, אבל הידיעות הללו מפגישות את בני אדם עם הצד החיצוני של העולם. זה מה שהרב קורא לזה חול. חול זה לא חומרנות, זה לא שבני אדם הם גסים והם מתעסקים כל היום בתאוות של עצמם. חול זה מפגש עם העולם מתוך המבט על הצד החיצוני שלו, בלי לגוע בעומק החיים, בעומק המציאות, בממד הפנימי יותר, המופשט, הרוחני, האלוהי. עכשיו, ככל שבני אדם יותר התעסקו בצדדים הללו, אז זנחו את הצד הרוחני, עד לכדי שהיו גם מכחישים בכלל את המציאות הרוחנית. חלק מהמדעיות, אם כי זה לא השקפה מדעית, אבל זה המשך של הסגנון הזה, שהם מתייחסים רק לצד המטריאליסטי, לצד החיצוני, לצד של החומר, של החול. יגרום לאדם לכפור אפילו במימד רוחני, הדרך שיתחילו להתפתח כל מיני תפיסות מטריאליסטיות שאפילו אין בכלל רוחניות במציאות. לא רק שאין אלוקים, אלא גם אין נפש לאדם. שאדם זה מכניזם שאין בו נפש. זה יש בבינינו, זה משהו משונה לגמרי. או תפיסות כאלה. כן, כל פעם. כל פעם זה עולה מכל מיני צורות. אבל זה תפיסה מטריאליסטית. שיש חומר, אין רוח בעולם. אין מימד מופשט של מציאות. וגם אם כן יש דבר כזה, ויש כאלו אנשים שכן סבורים שיש, הוא מאוד קלוש. לא שם נמצאות עוצמות החיים. אם אתה רוצה לחיות מתוך עוצמה, אתה צריך להשתייך לעולם החול. עכשיו, בדורותינו, מה שקרה בעקבות השקפות והתפיסות הללו, שככל שעולם החול יותר השתכלל, בני האדם התחילו לחיות חיי חול רחבים יותר, הנטיות החומרניות שבנפש, התאוותניות, נעשות יותר ויותר חזקות. והיום אנחנו רואים שפע חומרי שעומד בפתחו של האדם, ושאדם מחפש הרבה פעמים את החוויה, את העינוג החומרי. זאת אומרת, הוא מחפש לא את עולם החומר במובן של להכיר את הטבע של העולם בשכל ולנצל אותו כדי להקל על החיים של האדם, אלא הוא מחפש גם ליהנות ממנו. וזה מובן גם למה שזה יקרה, כי בסופו של דבר ברגע שאתה שם את החומר כדבר מרכזי, אז אתה מכניס את בני האדם למחשבות, אודות החומר והרצון, וכשהוא נעשה זמין והוא נעשה קל, ובסופו של דבר זה גם המטרה הכללית, להקל על החיים של האדם, אז התאוות של האדם הם הופכות להיות דברים מאוד מאוד מרכזיים בחייו, והוא מנסה כל הזמן לספק אותן. אבל בסופו של דבר התופעה ביסודה היא לא מתחילה מהתאוותנות החומרית. מה שיש לנו היום, את התאוותנות החומרית, כמשהו מאוד מאוד מרכזי בתרבות והדגשים של הדמיון והרגש וכל העניינים הללו, זה כבר שלב יותר מתקדם. זה מתחיל מההבלטה המוגזמת של עולם החול, כמו שהרב פה מתאר. המחלה הזאת של הנתקת מושגי הקודש מהרעיון ומן החיים התדפקה לצערנו באותה התנועה הנשגבת שנו חיים עימה בזמננו, התנועה של התחייה הלאומית, הציונות ואגפיה. זאת אומרת, התנועה הזאת של שיבת ציון אימצה לעצמה את אותם מושגים. היא לא אימציאה את המושגים הללו, המושגים הם קיימים בעולם, אבל היא לקחה את המושגים הללו של העצמת החול, והיא רואה לנגד עיניה כמטרה להעצים את הצד של החול, את הצד של החומר של החיים של עם ישראל, ולי לתת את דעתה על הצד של הרוח, על העניין של הנשמה, של אותה מציאות חומרית. חתחילה באו אנשים אשר אומנם שאר רוח להם, אנשים שהיה להם רעיונות של, על התרבות של עם ישראל, הם לא אנשים שהיו בעלי מוטיבציה ושאיפה ותקוות והרצון להביא את עם ישראל למצב שהוא עם שהוא אור לגויים. זה כל מיני רעיונות שקשורים לרוח אומנם, אומר הרב, שאומנם שרוח להם, אבל אשר בחייהם ניתקו כפות רגלי מסוד הקודש שבישראל, כן, הסיגלו לעצמם כל מיני מושגים תרבותיים נוכריים, לא קודש עמוק, אלא איזושהי תרבות כללית, רוח אנושית. ובכוח של מושגי החול שבערכים הלאומיים, אשר הם היו קרובים לבנו מדעם, הגדילו, הרחיבו והעמיקו את הרעיון של שיבת ציון ואת התחייה הלאומית והציונית. זאת אומרת, נכון שהיה להם שאר רוח, או שהם אנשים שיש להם את אמביציה, ואפילו הם יכולים לראות בעניין המוסרי כדבר משמעותי וחשוב, אבל בסופו של דבר הם לא שמו את זה כמרכז וכלב העניין. זה היה עוד דבר, שהצד של החול הוא זה שתופס את העניין המרכזי ואותו מעודדים. אמנם די כוח במושג יכול להיות נושא של פרסום, של תעמולה או רכישת נפשת בידה ידועה למשך זמן מוגבל. זאת אומרת, החול יכול להליף את האנשים למשך, אבל זמן מוגבל, דור אחד, שני דורות, אבל חיי נצח לא יוכל החול ליתן בשום אופן. אבל לגרום לבני אדם להשתייך אל כיוון כזה, כמשהו שיחזיק מעמד לאורך זמן, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. כיוון שעם ישראל צריך לחיות כמגמת חיים כללית עניין רוחני. רק עניין רוחני הוא יכול להישאר כדבר שהוא לא מוגבל בזמן, כדבר שהוא נצחי, כדבר שהוא קיים למשך דורי דורות, אם כי הוא מופיע בסגנונות שונים. כי הדורות הם משתנים, אבל הם משתנים בצדדים החיצוניים שלהם, במהות, במגמה של החיים, בתוך יש תוכן אחד, שהוא מקיף את כל הדורות כולן. עד אין סוף, כי הוא תוכן אלוהי, תוכן נצחי. אבל כן, אחרי שעברה על התנועה בצורתה החילונית תקופה לא ארוכה לפי ערך, כבר אנו מרגישים בה, למרות התרחבותה, יבושת לשד והתפרעות. תראו מה זה. בזמנו הוא כותב, בזמנו שהוא מתחיל להרגיש איך החילוניות מתייבשת. ודברים מה זה היה בזמנו? בזמנו זה לא רק בזמנו, 30 שנה אחר כך. עוד איך פרחו הציונות החילונית. כן, הצבריות וכל הרעיונות הללו, הקיבוצניקיות, כל הדברים הללו, הם תססו עוד בעולם. ואומר הרב כבר בזמנו, כבר מתחילים להרגיש שזה מתחיל להתפורר. כבר בזמנו.
ומתי באמת היה?
לא. היה את מההתחלת הרעיון הציוני החילוני. עד לזמנו זה היה משהו כמו 50 שנה עד השלב שהוא כותב את זה. אתה כותב את זה? כותב לצדיק קייס, זה ממש בשנה שהוא מת. שהוא נפטר.
אז זה מדהים, הוא אומר את של התרבות. במקום אחר הוא אומר על כל תרבות.
כן.
שעוד התחילה, כאילו, התחילה כהתחיל, הוא פעמי כבר רקובה בפנים.
כן. שהוא מרגיש את ההתפוררות, כן.
אבל התנועה הציונית, מיסודה היא לא הייתה חילונית. זאת אומרת, ראשיה.
כן, נכון.
היא הייתה מעין ניטרלית.
חובבי ציון הראשונים היו תמידי חכמים. אחר כך זה כי כל הרעיון שישיבה של עם ישראל לארץ הוא לא רעיון חילוני במהות, אבל אפשר לתת לו פנים של חול. אתה יכול להוביל אותו מתוך מחשבות של חול, מתוך צורך לאומי פשוט,
כי הבנייה הייתה
מצרכת. בסדר, למה זה קרה באופן שזה קרה, זה עוד חשבון, אבל זה שזה יכל לי, אם הבחירה שלנו הייתה בצורה הנכונה, זה יכל להיראות אחרת. מרגישים לנו את ייסורי המחלה, מחלת החול, שנתפשטה בצורה מבילה בכל השטח של תנועתנו התחייתית. כלומר של התנועה של התחייה של עם ישראל. שהחול תופס מקומות במרכזי. אמנם, אם הייתה התנועה הזאת חילונית לפי טבעה, כמו אצל העמים, אצל העמים התנועות הלאומיות הן חול, כי זה מה שמניע את התוכן של החול אצלנו. אז לא הייתה התרוקנות הקודש שבערכיה פוגעת בה, כשם שאינה פוגעת בכמה חברות, תנועות חילוניות אחרות שבעולם, כמו שאנחנו רואים, הלאומיות האמריקאית היא מאוד משגשגת, כבר 200 משהו שנים. למה? כי לאמריקה זה מתאים להציב רף ויעד גבוה של חיים חומריים כמטרה לאומית. ושזה מה שעניין את האנשים. הבעלה,